עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:25 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל גיא רביב, האחראי ללייב אליעזר בן יהודה, על השידור ב-103 FM אחראי סתיו קורנס, וב-104.5 FM בני הלפרין. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן לשלוח מסרונים קצרים, אני מדגיש קצרים, ל-054-70-103-70. כן, אנחנו כולנו בציפייה לשמוע שהחטופים יחזרו מחר ולשמוע מי יחזור. נקווה שכולם יחזרו. אני אישית מוכרח להגיד שאני מקווה שטראמפ יצלח במשימתו להחזיר את כולם, ואם לא עכשיו, לפחות בשלב השני של העסקה, המילה עסקה איומה, אבל בשלב השני של המתווה. ונתפלל כולנו שהעניין הזה כבר יסתיים, ובואו ונתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום.
שלום וברכה. כן, מדבר, שלום.
שלום, מדבר אהוד.
כן, אהוד.
בן 80.
כן, אהוד.
אני עומד לבצע ניתוח קטרקט.
כן.
וכן, והייתי אצל הרופא בפגישה ראשונה, פגישת ייעוץ עם כל הבדיקות, כמה שצריך.
כן.
וקבעו לי, או רוצים לקבוע לי, שני תורים לשתי העיניים בהפרש של שבועיים.
כן.
עכשיו, אני קצת מתוך, לא יודע, אני לא מומחה לעיניים, אבל מתוך, אתה יודע, שכל ישר. אני אומר לעצמי,
מה בוער?
בדיוק, מה בוער? מה בוער? בדיוק. אז אני קצת התעניינתי, שאלתי חברים וכאלה שעשו בעבר וכולי, אז אמרו לי, בדרך כלל זה המינימום, לא מינימום, אבל בדרך כלל השכיח זה מחודשיים ומעלה.
אז תשמע, אני עברתי לפני הרבה שנים ניתוח קטרקט בשני העיניים, ובהפרש של חודש. עכשיו, בוא אני אגיד לך, ממה נפשך, כמו שאומרים עורכי הדין, או ממה נפשך. הנקודה היא כזאת. אם יש סיבוכים, וזה נדיר, ניתוח הקטרקט הוא הניתוח השכיח ביותר בין הניתוחים שנעשים בעולם כולו. אם יש סיבוכים נדירים, 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 שקורים לעתים נדירים, רובם, או 99% מהסיבוכים, מופיעים תוך שבועיים. והסיבוך היחידי, או הגדול ביותר שחוששים ממנו, זה יכול להיות דימום במקרים מסוימים, או זיהום, או דברים או מסוג זה. אלה השכיחים יותר. יש גם יותר נדירים. לרוב, תוך שבועיים, רואים אם יש משהו. אפילו תוך שבוע, אם יש משהו, תוך שבוע כבר רואים. אבל אם אין לך תחושה טובה, תגיד לרופא, אני מבקש עוד שבוע, לא עוד שבועיים, עוד חודש. עוד חודש וחצי, אתה שולט בעניין. הרי איך אומרים ביפנית, ווס ברנט, אתה 80 שנה מסתובב עם אותן עדשות טבעיות, אז יהיה 80 שנה ועוד חודש.
אוקיי, בסדר, הבנתי את הכיוון.
כן, אבל הכיוון העיקרי הוא ששבועיים, זה זמן לראות אם מתפתח סיבוך, או אם מתפתח זיהום, או שכאמור, בניתוחים האלה הם ניתוחים שכל רופא העיניים שעושים את זה, כל רופא עיניים עושה את זה, הם מאוד מאוד מיומנים, ואחוז הסיבוכים הוא מזערי, ורוב הסיבוכים הם מופיעים תוך שבועיים. ישנם סיבוכים אחרים שיש לפתור אותם בקלות, שיכולים להופיע הרבה יותר מאוחר. זה מה שנקרא קטרקט משני, זה כלי דם שעולים על העדשה, אבל את זה אפשר לנקות עם לייזר מבחוץ, אבל זה קורה הרבה יותר, לא אחרי חודש, זה יכול לקרוא אחרי מספר שבועות רב, וזה גם כן לא דבר שקורה לעתים קרובות, והטיפול בו הוא טיפול מאוד פשוט, מבחוץ כמובן, לא צריך לנתח, ואתה יכול להיות רגוע.
אוקיי, הבנתי את הכיוון, יש לי עוד שאלה קטנה.
בבקשה, בבקשה.
אני, העדשות שאני צריך, הן עדשה, לפי מה שאני רופא קבע, זה עדשה תורית.
תורית, כן, כן.
תורית, אוקיי, זה אמרו לי שיש לי
זה אתה צריך לשלם בשבילה.
כן, אני לא בדיוק מבין מה זה צילינדר, אמרו לי צילינדר, זה כנראה איזשהו משהו.
בוא אני אגיד לך מה זה צילינדר. את המילה אסטיגמטיזם אתה מכיר? בוא נעשה את זה יותר פשוט. עדשה בדרך כלל היא סימטרית מכל הכיוונים.
Okay.
לפעמים במקום מסוים העדשה היא לא ממש עגולה, אלא הגילות היא טיפה יותר מרוחה, או היא טיפה יותר מקובצת. כלומר, זה לא נראה כמו טיפה, כשיש לך טיפה על המים, כשאתה שם טיפת מים על שולחן, או על מתכת, או על זכוכית, היא עגולה, עגולה, עגולה מכל הכיוונים. מכל הכיוונים מסימטרית. היא כמו חלק מכדור.
כן.
כאן זה כמו כדור שיש באזור מסוים לחץ, קווץ'.
וזה משהו שהוא מלידה?
לא, זה משהו שהוא יכול להיות מלידה ויכול להתפתח, ואותו מתקנים בעדשות. אז גם במשקפיים, שמרכיבים לך משקפיים, קודם כל בודקים לך את המספר, נכון? רואים, אומרים לך לקרוא מספרים.
נכון.
לאחר מכן שאתה רואה מספרים, משנים טיפה זווית של העדשה, ושואלים אותך, שמים עוד עדשה, איך אתה רואה יותר טוב? בזה בודקים, אם רואים שיש זווית מסוימת שבה אתה רואה יותר טוב, מתקנים את זה. כלומר, עדשה רגילה היא עדשה רגילה, ועדשה תורית היא עדשה עם תיקון של צילינדרים, של אותם חריגות קטנות. זה לא צריך לעניין אותך.
לפי המחירים שנקבו לי, אז אני הבנתי, כי אני עושה את זה באמצעות ביטוח פרטי.
כן.
אז הביטוח...
הביטוח ישלם יותר, אלה עדשות יותר יקרות.
נכון, לא, אז הוא משתתף באיזשהו סכום.
כן, יש גם עדשות שהן עדשות מולטיפוקליות.
כן, לא, אבל לא על זה אני מדבר.
לא, ברור לי, אתה מדבר על צילינדר. אתה גם כשאתה הרכבת משקפיים, הרכבת משקפיים עם צילינדר, נכון?
תשמע, אני הרכבתי, לא יודע, הסיפור של הראייה שלי הוא מאוד מורכב, ואני בעצמי לא מבין אותו. אני לפני איזה 35-40 שנה, התחלתי להיות, אתה יודע, לראות לא טוב ככה מרחוק ובלילה.
נו, בגיל 40, אתה היום בן 80, בגיל 40 מתחילים לראות פחות טוב.
נכון,
כולנו באותה,
כן. לא, אבל, לא, אבל אני רוצה להסביר מה, מה, מה לא...
בבקשה, בבקשה, אני איתך.
אני לפני 40 שנה, אז כשהתאימו לי משקפיים, מספר נמוך, אני לא זוכר כמה, 13 או 1/4, משהו כזה. בקיצור, הלכתי עם משקפיים, אתה יודע, בנהיגה, או בלילה בנהיגה, ולאט לאט, לא יודע, עברו 15 שנה, 20 שנה, ופתאום אני רואה שהמשקפיים מפריעות לי, הם לא, זאת אומרת, לא, לא עושות לי את העבודה, כשאני מוריד אותם, אני רואה טוב. אז, ועד היום, אני היום לא מרכיב משקפיים בכלל.
כן.
רק אולי מול הטלוויזיה, כשאני יושב מול הטלוויזיה כדי לקרוא את, את הכתוביות. אבל כן. ככה אני בכלל לא, זה, וקריאה, אין לי שום בעיה עם קריאה מהיום שנולדתי. עד היום.
אז אני לא מבין זכית. אבל אם יש צורך בתיקון צילינדר, בתיקון עדשה, אז עדשה תורית תעשה את העבודה, ושווה להשקיע כדי שתקבל את העדשה הכי טובה, שמתאימה לך ומותאמת עבורך. כלומר, מזמינים את העדשה במיוחד עבורך,
יש לפי בדיקה, הסטייה... יש, כן, כן, שלחו אותי לבדיקה.
כן, ודאי.
של התאמת ההדשה הזאת. נכון. נורא יקרה, אגב, אני לא...
כן, כן, זה כמה אלפי שקלים.
נכון, כמה אלפי שקלים, הבדיקה, זה משהו... כן. זה אגב במקרה, אם ידוע לך, זה מכוסה על ידי ביטוח...
הבדיקה? כן, הכל צריך, אמור להיות מכוסה, אבל עוד פעם, תלוי איזה ביטוח פרטי, ומה הוא מכסה, זה צריכים להביט בפוליסה.
כן, כן, אני אבדוק, אני אבדוק. תראה,
חברות הביטוח, אני מניסיוני הרע עם חלקם, אני לא אגיד את השם של החברה הגרועה ביותר, חלקם יודעות לקחת ולא יודעות לתת. אני יודע שיש חברת ביטוח אחת, שכמובן את שמה אני לא אגיד, אני, פציינטים שמגיעים אליי, אני מצייד אותם במכתב עם החשבונית, ויש חברות ביטוח שמכסות יותר או פחות. יש כאלה שמבקשות ממני, מהקליינט, שאני אשלח את תעודת הלידה שלי, ותעודת כיתה א' וב', אני כמובן מגזים, ובית ספר לרפואה, ואיפה למדתי את זה, ואיפה למדתי את שם, לעשות הכל כדי לדחות את המטופל שהוא יישבר ויוותר. אבל זהו.
לא, אני, אוקיי, בסדר, אנחנו לא נזכיר שמות, אבל אני חושב שהחברה שאני מבוטח בה, זה קבוצתי אגב, אז היא כנראה טובה.
לא, אם זה קבוצתי, הביטוחים הקבוצתיים הם הרבה יותר טובים.
לדעתך, כמה אלפי שקלים הבדיקה זה הסביר?
תראה, זה בדיקה.
אני מאוד הופתעתי מהסכום.
זה בדיקה, כי תראה, בדקו אותך הרבה זמן, אם שמת לב, ובדקו אותך בכמה מכשירים.
לא, עוד לא בדקו. עוד לא בדקו אותי.
אתה עוד לא עברת את ההליך הזה.
אני מדבר על הבדיקת התאמה של
ההדשה. כן, כן. לא של... כן, אבל הבדיקה של ההדשה היא בדיקה שגם בודקים את העין, ובודקים את האישון, ובודקים... אז אתה עובר בדיקת עיניים מאוד מאוד מפורטת לפני כן.
אבל לזה עשה הרופא, לפני שהוא שלח אותי, הרופא עשה את כל זה.
כן, הרופא עשה את הבדיקה של הלחץ, אין לרופא אצלו במרפאה, את כל הציוד, בדרך כלל, יש רופאים שיש להם, את כל הציוד, אתה תראה שלפני שתעבור את הבדיקה במקום שבו תעבור את הניתוח, אתה תעבור עוד סדרה של בדיקות, תעבור עוד בכמה תחנות, ויעשו לך עוד כמה בדיקות נוספות, יותר מעמיקות, כדי לבדוק את הכל, לבדוק את הזוויות, אל תדאג. אתה תראה שיש הצדקה למחיר.
כן, טוב. אוקיי,
שיהיה לך בהצלחה ואתה תצליח ואתה תראה.
הנחת את דעתי.
בוא, אני אספר לך סיפור, אם אנחנו כבר מדברים.
אוקיי.
אני בגיל 70, אני עברתי את השני ניתוחים בעין ימין ובעין שמאל, בהפרש של חודש בדיוק. לפני שעברתי את הניתוח, יום אחד אני מביט בראי וראיתי טוב סך הכל, הצלחתי לקרוא והצלחתי לעשות את הכל כמו שאתה מתאר. ואני עומד יום אחד ומתגלח לפני הראי, ואני אומר לעצמי, וואלה, קרסו, אתה נראה לא רע בשביל הגיל שלך. נקודה. זכרתי את זה. אחרי כמה זמן עברתי ניתוחים, בעין ימין ובעין שמאל, אחרי כמה זמן אני מביט בראי עליי, ואני אומר, רק רגע, כל מה שהיה לי לא ראיתי. כלומר, את כל הקמטים שהיו לי, חודשיים, שלושה קודם, לא ראיתי וגיליתי אותם רק אחרי שעשו לי את הניתוח. כלומר, אחרי הניתוח, כמה שאתה רואה טוב עכשיו, ראייתך תשתפר הרבה יותר טוב. אז שיהיה בהצלחה.
טוב, תודה רבה, אוקיי. פרופסור.
כל
יום טוב.
אוקיי, רבותיי, אנחנו יוצאים לפרסומת אחת בלבד וחוזרים. כן, ואנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום, פרופסור קרצו.
כן, מדבר.
אני מדבר בשם אשתי.
כן.
אנחנו מהשרון, ואשתי בת 72.
כן. איך קוראים לך, או איך נקרא לך?
שמי חיים.
אוקיי, כן. מה השאלה?
אז ככה, אשתי חלתה בשפעת לפני כחודש, שלושה שבועות חודש, כן. הלכה לרופא, קיבלה אנטיביוטיקה, ונראה שהיא הולכת לקראת החלמה, אבל מה, אחרי, המשיך לה שיעול, והתחיל שיעול, שזה כמו, אני לא רוצה להגיד את השם, אבל שיעול כזה, שנשמע כמו כלב נובח,
כן, סטרידור זה נקרא.
בדיוק, סטרידור. עכשיו, ולא, והשיעול בבוקר, בצהריים, בערב, אז היא הלכה עוד פעם לרופאת משפחה, והרופאה אמרה לה שכנראה זה בכדור ללחץ דם שהיא התחילה לקחת לפני חודשיים, שנקרא טריטייס.
טריטייס, כן.
כן, טריטייס. ושהיא בין ה-10-15% שזה תופעת לוואי.
כן.
והיא אמרה לה להפסיק את הכדור, וזה יעבור לה, והיא נתנה לה כדור אחר, קנדור.
קנדור, כן.
קנדור. עכשיו, כבר עוד מעט חודש, והשיעול הוא כמעיין המתגבר, הוא לא פוסק. וזה שיעול שממש, עכשיו, אני שקלתי אולי בגלל שיש לי ביטוחים פרטיים ללכת לאיזה רופא, אז אני לא יודע, אף אוזינגרון, נפרולוג, אני כל כך שמח שאני יכול לדבר איתך פרופסור ותסביר לי ותסביר לנו מה
קורה. אז קודם כל בוא נפריד בין שני דברים. אנחנו יודעים שהרבה פעמים שאול כרוני נובע מחלק ממשפחת הכדורים ליתר לחץ דם, וכאמור לא אצל כולם. יש אנשים שמקבלים סוג מסוים או סוגים מסוימים, קבוצה מסוימת של כדורים ללחץ דם, שגורמים לשאול כרוני. ואז כשמוצאים את זה, מפסיקים את הכדור. אני עכשיו מדבר ללא קשר למה שאשתך עברה לשפעת.
אוקיי.
Okay. עכשיו, יש אנשים שיש להם שאול כרוני בגלל ריפלוקס, בגלל חומציות שעולה מהקיבה לגרון ומגרה את הגרון, זה גם יכול לגרום לשאול כרוני. אבל, אשתך התחילה עם שפעת. אם אכן ההבחנה הייתה שפעת, אז אני לא יודע למה נתנו לאנטיביוטיקה. כי האנטיביוטיקה היא לא טיפול לשפעת. אבל יכול מאוד לי... הבעיה היא כזאת, בגוף שלנו... יש באופן קבוע חיידקים ווירוסים ופרזיטים ושמרים וכל מיני דברים שחיים באיזשהו מקום בסימביוזה אחד עם השני, כל אחד נלחם בשני ורק הם לא נלחמים בנו. אם יש לך מחלה ויראלית מווירוסים, אז החיידקים נלחמים גם הם בווירוסים. אבל אם אתה לוקח אנטיביוטיקה, אתה מחליש את החיידקים. ואז הווירוסים יכולים לחגוג, כי אין מי שמתנגד להם. לכן אנחנו תמיד אומרים, לא, 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 חכה, בוא, אל תגנו לקפוץ ישר למסקנות.
אוקיי, דוקטור.
אז לאט לאט. אז הנקודה העיקרית היא שאנחנו לכן לא נוטים ואומרים, שפעת, אל תיקח אנטיביוטיקה, אלא אם אתה עובר שבוע או שבועיים ויש זיהום משני. כלומר, לפעמים על הזיהום הוויראלי, מתלבשים גם חיידקים, ואז צריך לתת אנטיביוטיקה. אז בדרך כלל מחכים שבוע, ואם זה לא משתפר, נותנים אנטיביוטיקה. עכשיו, יכול מאוד להיות שיש לאשתך גם מצב של דלקת ריאות ויראלית, או דלקת ריאות אחרת, שהיא באה לידי ביטוי בשאול, ולפעמים היא נמשכת הרבה זמן. זה דבר אחר שיכול להיות. עכשיו, מה שצריך לעשות כרגע, זה אני הייתי מבקש מהרופאת המשפחה, קודם כל לשלוח אותה לצילום ריאות רגיל ופשוט, לראות שאין דלקת ריאות. דבר אחד. דבר שני, לא לקחת, לדעת שיש היום שפעות, שהשיעול נמשך גם 3 חודשים לאחר מכן. אנחנו רואים הרבה שפעות דווקא בחורף הזה, שהשיעול נמשך ונמשך ונמשך. אז אם אין לה חום, וסך הכל היא מרגישה טוב,
כן.
ורק משתעלת, אני הייתי עושה צילום ריאות, ואם הצילום ריאות בסדר, הייתי מגרגר עם משהו, או לוקח משהו אנטי-אלרגי או אנטי-היסטמיני, ומחכה בינתיים עם הקנדור, ולא מתחיל להחליף אנטיביוטיקה. אם לא, תמיד ללכת קודם לרופא אף אוזן וגרון, ואגב, אפשר כבר עכשיו לקבוע תור לרופא אף אוזן וגרון דרך קופת חולים, לא צריך ללכת דרך ביטוחים פרטיים לפרופסורים גדולים. כל רופא אף אוזן וגרון שיסתכל בגרון, אם צריך הוא גם יכול להכניס סיב, יכול לראות אם יש גירוי בגרון, או אם יש איזה אודם מסוים, או אם לכוון אותו לאיזה כיוון של הבחנה. אבל סך הכל אני חוזר ואומר, הרבה מאוד שפעות שקיימות בתקופה האחרונה ואנחנו נתקלים בהן, נמשכות עם מספר חודשים של שיעול. זה דווקא בשפעות האחרונות, וצריך לשלול, לשלול, כי אין גם מה לעשות אם זו דלקת ריאות ויראלית, היא חולפת בדרך כלל לבד. אבל אז אפשר לראות את זה בצילום רנטגן פשוט, שלא צריכים גם לחכות בתור, זה לא CT או MRI שצריכים לקבוע תור ולהמתין חודשים בתור. אז okay. מה שהייתי מבקש מרופאת המשפחה, אם זה לא עובר, אם יכולה לשלוח אותה לצילום ריאות רגיל, ולתת להפניה או להפנות, או אתם יכולים לפנות לבד לרופא אף אוזן וגרון בקופה, ולהיות רגועים. אם אין לה חום, ואם היא לא חלשה, ואם היא לא מרגישה חולה, אלא רק משתעלת, לגרגר קצת.
זו התופעה. מה לקחת? אמרת פרופסור משהו אנטי-היסטמיני, מה לקחת, מה זה, מה אפשר לקחת כשהיא מקבלת?
משהו אנטי-אלרגי, זה יכול להיות טלפסט 180, או יש הרבה, או זילרג'י, או לנסות פשוט, לראות אם זה עובד או לא עובד.
הבנתי.
ולנסות לצרוך פחות מוצרי חלב.
אוקיי, זה חשוב.
כן, זה אומנם בתחום הרפואה הטבעית, אבל הרבה פעמים זה עוזר.
הבנתי. אתה פרסת את כל העירייה, פרופסור קרסו, כרגיל. אנחנו מאוד מודים לך.
כל טוב.
ותודה רבה.
כל טוב, תרגישו טוב. אין מה לדאוג, אם זה רק שיעול, זה בסדר גמור. שיעול הוא מנגנון טבעי שגורם לכל מיני דברים להוציא אותם החוצה. אז אין מה לחשוש. שבת טובה, כל טוב, כל טוב. שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום.
וברכה.
מדברת אילנה, ואני קרוב לגיל 80.
כן, אילנה.
עשיתי לבדוק איתך, בבקשה, אני חוסנתי בכל החיסונים, וגם בשלווקת חוגרת. מהשלווקת חוגרת, הגבתי בצורה קיצונית. שבועיים הייתה לי חצי יד נפוחה ואדומה, ו... ולא, ממש קיצוני. כן. אז עכשיו אני לא יודעת מה לעשות.
את מפחדת לקבל את החיסון השני.
אני לא מפחדת, מה שאומרים לי זה מה שאני עושה. אבל אני לא יודעת מה נכון לעשות.
תראי, התגובה היא תגובה של מערכת החיסון.
כן, אצלי כלומר... חלשה.
כן.
כי בעבר הרחוק קיבלתי טיפולים כימותרפיים והקרנות.
אז אני דווקא הייתי מציע לקבל את ה... את ה... תראי, אני לא הרופא שלך, את צריכה להתייעץ עם רופא המשפחה, אבל אני הייתי מציע לקבל את החיסון השני, לחכות, אפשר לקבל אותו בין 6 חודשים.
אני כבר 3 חודשים אחרי.
בואי תחכי עוד חודש ותקבלי את החיסון. זאת הצעתי, אבל אני גם... כן. אבל את ההוראה תבקשי מרופאת המשפחה.
בסדר.
כי דווקא לך, אם היה לך עבר שקיבלת כימותרפיה והיה לך עבר, אני הייתי שמח שתהיי מחוסנת.
יש לי גם הווה.
יש לך גם הווה? אז על אחת כמה וכמה. על אחת כמה וכמה. זה רק אומר, את יודעת שהיום עם מחלות גידוליות אפשר לחיות, צריך לחיות עם המחלה, ואפשר לחיות עם המחלה. בכל שלבים של מחלה היום כזאת אפשר, עם הטיפולים המודרניים והביולוגיים והאימונולוגיים והכימותרפיים והקרינתיים שישנם היום. היום המחלה, אנחנו יכולים להיות הרבה 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 יותר אופטימיים מאשר בעבר הרחוק.
כן, בהחלט, תודה. אני התכוונתי הווה עם דברים חדשים, אבל בסדר.
אוקיי, בסדר גמור. תקשיב, אני תמיד אומר, הסלוגן שלי בתוכנית זה שעם הגיל אנחנו אוספים מחלות.
לצערי.
למה? לשמחתנו. משום שהסבא והסבא, הסבא והסבתא שלנו מאותן מחלות שאנחנו היום אוספים, הם היו נגמרים. אז היום אפשר לטפל גם במחלות האלה. אז כל זמן שאנחנו לא נפגעים מנטלית, ואנחנו יכולים ליהנות מדברים קטנים, אז כן. אוקיי, לנה.
המון תודה.
כל טוב.
המון תודה וכל טוב.
כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור.
כן, שלום, מדבר.
שלום. דבר ראשון, אני ממש מאזין לתוכנית, ומעשיר אותי בידע, ממש.
תודה רבה. תודה, עם מי אני מדבר?
עם דוד בן 25.
כן, דוד, אני איתך.
אני מקווה שאני אצליח לבטא את עצמי נכון. ככה, לפני שבועיים, אכלתי ארוחת בוקר, ככה, טובה. פתאום אחרי ארוחת בוקר אני יורד, אכלתי באוטו. אני יורד ככה מהאוטו, פתאום אני מרגיש סחרחורת שכל המציאות מסתובבת.
כן.
טוב, ישבתי כזה חזרה באוטו, ואני כאילו מתחיל להרגיש כאילו ש... זה לא עובר, המציאות ממש מסתובבת, אני לא מאוזן. ואז התחלתי לנסות להירגע, פתאום התחיל גם בחילות. טוב, אז אמרתי, טוב, אולי זה סוג של שפעת, הצלחתי ככה לחזור לבית. חשבתי שזה סוג של שפעת, אבל...
אפשר להגיד, לא... הצלחתי לחזור הביתה על ארבע.
זהו, כן. האמת היא שנהגתי, ניצלתי איזו הזדמנות ככה לחזור הביתה, עוד נהגתי, אוקיי. והרגשתי ממש לא מאוזן. בקיצור, הצלחתי כזה, אז היה לי כמעט הקעה, ואני מפחד מהקעות, כמעט הקעתי, בסוף לא הקעתי, ואז היה לי איזה שלישול פעם אחת. אז חשבתי שזה קשור לשפעת, כי היה לנו מישהו במשפחה שבאמת חלה, והיה לו שלישולים וכאלה. אבל משום מה, לא הרגשתי באמת לא כאבי ראש, לא חום, בדקתי חום, לא היה לי שום חום. בסוף גם זה עבר כאילו, אבל כאילו לאורך כל היום היה לי כבדות בעיניים כזה.
נשארו שרידים שנשארו כמה שבועות?
מה זה, מה זה?
נשארו לך מזה שרידים לכמה ימים או כמה שבועות?
זהו, זהו. עכשיו, עד עכשיו, מאז עבר לי, אין לי שוב, אין לי חום, אין לי סחרחורות, אין לי כלום. לפני שבוע היה לי ממש רעשים, זאת אומרת, שמעתי לא טוב. שמעתי את התוכנית שלך לפני שבוע ביום שישי, ואני כאילו שומע לא טוב באוזניים, אני מרגיש שהשמיעה לא טובה. זאת אומרת, אולי סוג של רעשי רקע, אולי סוג של משהו כזה, ואז בכלל, בארוחת שישי, ככה הרגשתי שמסביבי אנשים, כל דיבור היה נשמע לי צרכה נורא, והיה לי כבדות כזאת בעיניים, וחוסר איזון פנימי, לא סחרחורת, אבל חוסר איזון פנימי. טוב, ואז באמת דיברתי עם איזה מישהו, אמר לי שזה יכול להיות קשור לאיזה קריסטלין, נוזלים. טוב, הלכתי לרופא משפחה, הוא אמר לי, כן, לפעמים זה תוצאה של שפעת.
נכון.
הוא אמר לי שזה כאילו, אין לי מושג מה זה אומר קריסטלים, מה זה אומר נוזלים, אבל הוא אמר לי, כאילו זה משהו שמתרפא, זה אמור להתחדש, תחכה שזה יעבור. עכשיו, מאז, כאילו, יש לי מדי פעם, פתאום אני מרגיש כזה, פתאום השמיעה או יותר מדי טובה, או יותר מדי גרועה, כאילו ממש. וכאילו זה ממש נותן לי לפעמים חוסר איזון כזה, אז בגלל שאני יודע, אולי בגלל זה אין לי סחרחורות, אולי, אז כאילו אני יותר מודע פחות יותר שזה קשור לנוזלים, לקריסטלים, אז כאילו אולי...
זה לא קשור לקריסטלים, אבל תכף נדבר על זה, כן.
הבנתי, אז זהו, אז אני כאילו לרגע, אז רציתי לדעת מה זה באמת, לא יודע, רופא לא בדיוק הרגיע אותי או שלא הבנתי אותו נכון, רציתי לדעת מה זה, כי זה קורה פתאום בהתקף, כאילו רוב הימים אני בסדר, אבל פתאום באמצע היום זה ממש קורה כערף עין, כן? בשנייה אחת אני פתאום שומע לא ברור, או שאני שומע יותר מדי חזק והכל נשמע לי צרחות. זהו, זה הנקודה. רציתי לדעת, עכשיו לא חליתי בשפעת כל החורף הזה. ברוך השם, אני ילד בריא, כן? אין לי כמעט לא חולה, כמעט לא...
ילד גדול בריא.
כן, כן.
תשמע דוד, מה יש לך בדיוק אני לא יודע, כי יכולות להיות כמה אפשרויות, אבל אנחנו בתקופה של וירוסים, וישנם וירוסים שפועלים על מנגנון שיווי המשקל, והווירוסים האלה לפעמים מופיעים עם בחילות ועם מכאות אפילו, אבל אז אתה לא יכול, אתה חייב לשכב, או אתה לא יכול למצוא תנוחה ולא לזוז בה.
נכון.
בדרך כלל אם אתה תופס איזושהי תנוחה עם הראש, וכל זמן שאתה לא מזיז את הראש ונשאר תקוע באותה תנוחה, אתה מרגיש טוב. ברגע שאתה מסתובב או מסתובב במיטה, או קם או מתכופף, הכל מתחיל מחדש.
וזה בדרך כלל... זה קרה לי שבועיים, כמה שעות.
בדיוק. כן. אז זה נמשך כמה שעות בדרך כלל, לפעמים עד יום שלם. אחרי יום הבחילה עוברת, אז חרחורות משתפרות בצורה משמעותית, ונשארות רק בשינויי תנוחה קיצוניים. כלומר, אם אתה מתכופף, או אם אתה קם מהמיטה בשכיבה לכמה שניות, או אם אתה מסתובב במיטה מצד לצד, אז זה מופיע. ואז לאט לאט זה הולך ויורד, ולרוב תוך שלושה שבועות זה נעלם. זה המהלך הטבעי שבדרך כלל קורה. עכשיו, אז זה לא מופיע אם אתה מדבר על מה תופעה שאנחנו קוראים לה היפר-אקוזיס, כלומר צווחות, אתה שומע קול יותר חזק. זה בדרך כלל לא מופיע עם זה. עכשיו, ההבחנה המבדלת היא איזה שהם נוזלים באוזן התיכונה. ולכן אני מציע לך...
מה זה אומר? מה זה אומר האוזן התיכונה?
האוזן, יש לנו... האוזן שלנו מחולקת לשלושה חלקים. האוזן החיצונית זה מה שאנחנו רואים עד אור התוף. האוזן התיכונה זה מאור התוף עד אזור שבו נכנסים העצבים למוח. והאוזן הפנימית זה החלק שנכנס משם לתוך המוח. האוזן התיכונה מחוברת לחלל הלוע, לחלל הפה והגרון. ולכן כשאנחנו טסים באוויר, כשאנחנו נוחתים, או שאנחנו עוברים מלחץ גבוה ללחץ נמוך, אנחנו מרגישים לחצים באוזניים, כי האוזן התיכונה מעובררת. ולפעמים מצטברים בנוזלים, ואז אפשר לשמוע יותר חזק. אבל פעם אחת יותר חזק ופעם אחת לא לשמוע בכלל, זה קצת לא אופייני.
לא לשמוע בכלל, לא. אני מתכוון שמדי פעם אני שומע כאילו סוג של מישהו, הוא שם לי איזה סוג של, איך קוראים לזה, משהו באוזן, כאילו סתם לי את האוזן, אז אני מרגיש כאילו אני לא שומע
איכותי. אוקיי, איזה סתימה, אז יכול להיות שזה בכל זאת. עכשיו הגרון שלך היה קצת נפוח, קצת אדום, קצת השתעלת, קצת משהו.
זהו, אין לי לא שיעור, לא צינון, שום דבר, רק כן אולי התחלתי, אני לא יודע אם התחלתי לדמיין או שזה, כאילו שזה אולי מקרין לגרון, ואמרתי וואו, מעניין אם יבוא כאב גרון, אבל לא בא.
לא, אז אם זה מקרין לגרון, זה יכול להיות, כי הצינורות צינורות העברור של האוזן התיכונה מגיעות לגרון. הצינורות מגיעים לגרון.
יכול להיות שזה קשור לזה שאני נכנס למים כל יום?
או, כן, בוודאי שזה יכול להיות. בוודאי שזה יכול להיות. אז לכן אני מציע לך לעבור אצל רופא אף אוזן, קודם כל, איך אומרים? קודם כל להירגע. זה יחלוף לך. אחר כך, לעבור אצל רופא אף אוזן וגרון. עכשיו, אתה יודע לפמפם?
מה זה אומר?
לפמפם זה לסתום את האף עם היד, להכניס אוויר, ולדחוף אותו לכיוון הגרון, לכיוון האוזניים. כלומר, להעלות את הלחץ בחלל הפה.
הבנתי, כן.
אנשים
כן.
שצוללים לומדים לעשות את זה. עוד פעם, אתה ממלא אוויר בריאות ובפה, סוגר את הפה, סותם את האף, ומנסה להוציא את האוויר בכוח כשכל המעברים סתומים. ואז לפעמים אתה מרגיש כאילו שהאוזניים נפתחות לך.
הבנתי, כן. אני ניסיתי להוציא אוויר, הבנתי.
לא, להוציא אוויר לא, להפך, לדחוס אוויר.
לא, סתמתי לפעמים... את האף ואת הפה, וכאילו ניסיתי להוציא את האף, את האוויר דרך האף, אבל לא היה
לא, לא יכול לצאת. לא, לתת לו למעלה לעלות כאילו. ואז ברגע שאתה עושה את זה, אתה יכול לפעמים לפתוח את אותן צינוריות, תרגיש כמו שלחץ באוזניים משתחרר, ואז הדבר הזה גם יכול להשתפר. רופא אף אוזן וגרון יכול לעשות את זה, לסתום את הפה, ועם איזה פומפה כזאת לדחוס קצת אוויר. אבל סך הכל, אני מציע שאם זה לא יעבור לך תוך כמה ימים, קפוץ בכל זאת לרופא אף אוזן וגרון שייתן הצצה, אבל...
זהו, כי הרופא משפחה אמר לי שכאילו אין עניין לשלוח אותי לאף אוזן גרון, הוא אמר לי זה פשוט אמור לעבור תוך שבועיים, שלוש,
הוא צודק, הוא צודק, אבל זה לא מתאים, מה שמפריע לי ולא מסוכן, אני חוזר, מה שמפריע לי ולא מסוכן, הוא השמיעה יותר חזקה שאתה שומע לפעמים. הצווחה, כל ענות חלושה נשמע לך ככל צווחה, זה מה שמפריע.
כן. זה קורה מדי פעם באמצע היום, ושמתי לב שזה לא, שמתי לב אם עשיתי תנועה חזקה, לא, זה לא קרה בגלל תנועה מהירה.
לא, זה לא קשור לתנועה.
כן, הבנתי.
עכשיו, לפעמים אכילת מסטיק יכולה לשחרר את זה גם כן.
אני אוכל כל היום מסטיק, כן.
אתה אוכל כל היום מסטיק? אוקיי, אז מצבך טוב. יש לך שיניים טובות כנראה. אוקיי.
הבנתי, עכשיו אפשר עוד איזה שאלה,
בבקשה,
זה לא נראה לי קשור, אבל כי זה משהו שקרה לפני המצב הזה, קרה לי איזה משהו, סתם רציתי להיות רגוע בעניין, שמתי לב שכל פעם כשאני לפעמים מנמנמים, אני הולך לישון מתוך מחשבות, לא דווקא מחשבות של סטרס, סתם מחשבות, ואני כאילו מנמנם מתוך המחשבות, ואיכשהו המחשבות עוברות לאיזה סוג של חלום פתאום, פתאום אני כאילו, שוב, אני עדיין לא נרדמתי ב-100%, אבל כאילו אני מנמנם כזה, ופתאום מתחיל לי דופק מאוד מאוד חזק בחזה. אני יושן על החזה, ופתאום אני מרגיש דופק מאוד מאוד חזק, של ממש, מהיר, ואז הבנתי שאם אני נלחץ באותו רגע בגלל הדופק, אז זה עוד יותר עולה, ואם לא, זה נרגע.
נכון.
אבל לא הבנתי מה זה, שמתי לב שזה קורה תמיד, זה קורה מדי פעם, זה לא קורה כל יום, אבל זה קורה כל פעם שאני יושן מתוך מחשבה, שהמחשבה איכשהו עוברת פתאום לחלום.
המחשבה עוברת לחלום והחלום הוא מלחיץ אותך. אתה יודע, אנחנו מאמינים...
לא, זה מחשבות הן ממש... לא
מחשבות מלחיץ. רגילות, לא מחשבות מלחיצות. כן. בוא אני אגיד לך מה קורה. יש מנגנון, יש לנו מנגנון של מערכת העצבים, אני לא אכנס לסברים מפורטים, אבל המנגנון של מערכת העצבים, יש לנו מערכת עצבים אוטומטית. גם שאתה ישן, הלב שלך פועם, גם שאתה ישן, הרירות נושמות, גם שאתה ישן, לחץ הדם נשמר, גם שאתה ישן, המעיים פועלות. זה מערכת אוטומטית שמפעילה אותנו. אנחנו, כשאנחנו ישנים, המוח לא ישן, המוח עובד.
כן.
אנחנו חולמים, אנחנו לומדים תוך כדי שינה, אם יש לך בעיה שאתה הולך לישון או חושב עליה, אתה יכול לקום בבוקר עם הפתרון של הבעיה לפעמים. כלומר, המוח ממשיך לעבוד. עכשיו, אותה מערכת עצבים אוטונומית עוברת ממצב של ערנות למצב של שינה. כלומר, ממצב של לטעון את הסוללה למצב של לפרוק אותה. יש לך בטריה, נגיד, כן, סוללה.
כן.
הסוללה, אתה משתמש באנרגיה בזמן של פעילות, ואתה טוען אותה, בזמן שאתה הולך לישון. אנחנו כן. היהודים מאמינים שכשאנחנו הולכים לישון, לפי האמונה, כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו מפקידים את נשמתנו בידי בורא עולם. בעתך אפקיד רוחי, בעת אישן. נכון? וכשאנחנו מתעוררים, הוא מחזיר לנו את הנשמה. עכשיו, יש תופעות שקורות בכניסה משנה להירנות. התופעות האלה המוכרות, ובוודאי חלק גדול מהאנשים מכירים אותם, שאיך שהם הולכים להירדם, ברגע של ההירדמות, בום, הם מרגישים כאילו שהם צונחים ונופלים לעומק, או כאילו שהם עפים באוויר, ואז הם מתעוררים בחרדה. כן. חלק מהם זה דפיקות לב. כל מיני תופעות שקשורות למערכת האוטונומית. אל תחשוש, אל תדאג, הנשמה תחזור בבוקר. אל תתייחס לזה, ותוך כמה דקות, זה תוך כמה שניות אפילו.
כן, זה שניות.
זה חולף.
נכון. יותר מלחיץ מהקטע של עכשיו לחזור להירדם, כן.
לא, אז אתה יכול לחזור להירדם בשקט, תגיד, אל תדאג, כן. זה כאילו אנחנו מפחדים שאנחנו נרדם, והנשמה תילקח ולא תחזור. זה כאילו הסוג של חרדת התקרתית. אבל זאת תופעה שאנחנו מכירים אותה. אוקיי?
עכשיו, אז בעניין האוזניים, אני חוזר לאוזניים, בעניין האוזניים אתה אומר לחכות כמה ימים, זה אמור לעבור.
חכה שיעברו שלושה שבועות, או שלושה וחצי שבועות, ואם לא, תבקש רק שרופא אף אוזן וגרון יציץ לך בגרון.
הבנתי, עכשיו אני חייב לומר ממש, ממש, לפני שאתה פרופסור, אתה קודם כל בן אדם, פשוט שיודע להקשיב ולהכיל ולהבין ולתת לבן אדם את המרחב שלו, לא מובן מאליו בכלל.
תודה רבה דוד, תודה, שיהיה לך שבת שלום והרבה בריאות. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, אני חוזר, 0-552-103-103, לוואטסאפים קצרצרים, 054-70-103-70, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים, תשארו איתנו. כן, אתם על 103 FM ועל 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום לך פרופסור קרסו, צהריים טובים.
צהריים מצוינים, אם מי יש לי העונג.
כן, קודם כל תבורך על התוכנית, בהחלט.
תודה, חן חן.
אין לנו הרבה כאלה בתקשורת שלנו. אני בן 74.
כן.
ולא בדרך כלל, אלא בריא. כל הבדיקות שלי טובות.
עד 120, כן.
כן, הכל בסדר, אבל לפני שנתיים וחצי חליתי בקורונה.
כן.
והיות שהייתי נהג רכב ציבורי, הייתי חייב לעבור את החיסונים, כי בלי זה לא הייתי יכול להמשיך לעבוד. אז עברתי שלושה חיסונים. ולאחר מכן...
אתה גם חלית וגם עברת את החיסונים?
אני... לא, עברתי את החיסונים, אחרי החיסון השלישי פתאום חליתי בקורונה, שהייתי חייב לשבת שבוע ימים בבית, זה משרד התחבורה ישר
התחילה. כן, כן. אליי. אבל קודם חוסנת בשלושה חיסונים, ואחר כן, כך חלית בקורונה.
נכון, כן. וזהו, ואני שנתיים וארבעה חודשים, זה התחיל לי כש... אחרי שעבריתי וקיבלתי אישור משרד הבריאות לאכול, שאני יכול להמשיך לעבוד, והיות שיש לי רכב ציבורי, אז היה לי אישור כזה שאני להציג אותו. טוב, ומה זה הסימפטומים פשוט?
אז בוא תגיד לי מה אתה סובל מאז.
אז קודם כל, הדבר הראשון, איבוד משקל של 13 קילו, ואני אוכל. אני לא דיאטטי, ואני אוכל, ואני אוכל טוב. בכל השנים עשיתי ספורט, ואכלתי בריא, ואכלתי נכון, ואכלתי כמו שצריך.
ואתה ממשיך לאכול טוב, ואתה ממשיך לאכול, או שאין לך תאבון?
תאבון גדול אין לי, אבל אני פשוט, אני אוכל, אני מודע לבריאות, אני אוכל בהחלט, פחות או יותר, אולי המנות קצת יותר קטנות, כי באתי משקל והתכווצתי כולי, שהגוף שלי נראה היום, אם פעם הייתי בן 70, נראיתי בן 50, היום אני בן 70 ונראה בן 90. מקובץ לגמרי.
כמה שקלת קודם?
70 קילו.
וכמה אתה שוקל היום? 13 קילו פחות, כלומר 56.
56.
מה הגובה שלך, אם מותר לשאול?
1.75 מטר.
כן, אתה גבוה, ובאמת זה משקל נמוך, כן.
כן, אני בתת משקל, אני מודע לזה. ועשיתי עוד פעם את כל מגוון הבדיקות האפשריות.
כולל בלוטת מגן, כולל הכל, לא?
אני חושב, עוד פעם, מה ששלחו אותי, אפילו MRI ראש, כי אמרתי, יש לי לחצים בראש, ששלחו אותי ל-MRI ראש, ניסיתי כל הגוף, ניסיתי כל הגוף... כל בדיקות הדם שרק
שלחו. כלומר, שללו מחלה גידולית.
בגדול, ככה הבנתי.
כן, אם עשו לך CT של כל הגוף, ועשו לך MRI, אז שללו, וזה סימן טוב. כן. עכשיו, כי תראה, איבוד משקל הוא לא אחד הסימנים האופייניים לפוסט-קורונה. לכן זה תמוע, אבל לפעמים איבוד משקל יכול לגרום לשינויים במצב רוח או לדיכאון, ודיכאון יכול לגרום לתת משקל. אבל בוא נמשיך, איזה עוד סימפטומים יש לך?
כן, יש לי, הסימפטומים שלי מתחילים, אני פשוט ירד ככה ברפרוף מלמעלה עד למטה, אז קודם כל זה לחץ בראש,
כן.
חול בעיניים, טעם מתחתי, שזה טעם מתחתי לא רק בפה, זה יורד לי לפעמים, מייבש לי אפילו את הגרון, שזה טעם מתחתי על, על כל מערכת הבליעה שלי, שלפעמים זה נתקע לי, אני
צריך, כן.
מה שהייתי אוכל רגיל, אחר כך זה עובר לי לכאבי בטן שפתאום תוקפים אותי, וקצת נימולים בכפות הידיים, בעצם בקצות כפות הידיים, באזור הזרת משני הצדדים, לא כל כף היד, בחילות שתוקפות אותי, ולמרות בחילות אני יושב ואני אוכל את הארוחה שלי, לא מוותר, אני פשוט אוכל כמו שצריך. אני מנסה לעשות קצת ספורט בכל זאת, ולעשות קצת פעולה אנאירובית, שכל השנים עשיתי אותה,
כן.
אז זה לא להאמין, השרירים שלי רפואים לגמרי, אין מסת שריר, והשרירים נתפסים, אני עושה פעולה עם משקל הכי נמוך שיכול להיות, פשוט רק להזרים דם, אני מבין את בבסיס, מה טוב לגוף שלי, השרירים פשוט נתפסים, זה עזוי לי.
איזה זור אתה גר בארץ?
בכפר סבא.
כפר סבא, בכפר סבא המים מותפלים עד כמה שאני זוכר.
כן, שמתי אוסמוזה הפוכה עם תוספת של מגנזיום שיש, ואני לכל כוס מים שאני שותה, אני מוסיף טיפה מי מלח, לא מלח, אלא מי מלח, שזה מלח
נמוך.
כן.
ואתה מוסיף גם מגנזיום.
מגנזיום אני לא מוסיף באמת, אבל אני אוכל בננות, שתי בננות ביום.
תוסיף גם כדור מגנזיום של 520 מיליגרם או של 500 מיליגרם. עכשיו תשמע, חלק מהסימנים יכולים להיות קשור, אנחנו רואים כל מיני סימנים של פוסט קורונה, אבל בדרך כלל הסימנים של פוסט קורונה הם חולפים או משתפרים אחרי שנה, שנה וחצי, משהו כזה. או תוך שנה וחצי, נדיר שהם נמשכים יותר, אלא אם כן נוצר איזשהו נזק, ובדרך כלל הנזק אם נוצר, הוא יכול להיווצר במחזור הדם, בלב, קרדיומיופתיות או דברים כאלה שיש לפעמים, נדיר אבל יש. מה שאני רוצה להציע לך קודם כל זה כמה דברים, א', לעשות בדיקות של ויטמינים, ושל בלוטת המגן. שיבדקו לך את בלוטת המגן, אני מניח שבדקו לך אותה, ושיבדקו לך גם את כל המערכת ההורמונלית, כולל טסטוסטרון, וכולל בדיקה של קורטיזול בצום, וכלומר, לבקש הפניה לאנדוקרינולוג, שהם גם מטפלים במטאבוליזם, ולראות שאין לך ירידה, בהורמונים מסוימים של בלוטת המגן, עודף פעילות של בלוטת המגן גורם להרזיה, חוסר בטסטוסטרון גורם לחולשת שרירים, כן, לאיבוד שרירים.
טסטוסטרון, דרך אגב, אם אני יכול להפריע לך לרגע, טסטוסטרון, כן. אני הייתי אולי מהראשונים שקיבלתי את זריקת הנבידו.
נבידו לשלושה חודשים, כן.
פעם בשלושה, ארבעה חודשים, הייתי עושה, כן. את הבדיקה לפני שהייתי עושה את הזריקה. החוזרת, אם הייתי עומד מעל 12, אז לא, כשהייתי יורד מתחת ל-12, הייתי מקבל.
היית מקבל, אוקיי. אבל מה קורה בשנה האחרונה?
ועכשיו לאחרונה, רזיתי, אבל אני רואה פתאום הטסטוסטרון שלי, 23, שהתקשרתי לאורולוג שלי, אמרתי לו, תגיד לי, איך הטסטוסטרון שלי כל כך גבוה?
כן.
לא יודע, אני לא יודע, אני לא מבין ברפואה, אני אומר לו, הטסטוסטרון שלי גבוה שלא היה אף פעם.
23 זה לא נורא גבוה, זה גבוה, אבל זה לא נורא.
לא, יחסית למה שהיה לי, כן.
ברור לי. תשמע, הזמן שלנו רץ, ואנחנו עוד מעט נצטרך לסיים את השיחה, כי השעה נגמרת, אבל מה שאני יכול להגיד לך זה תקשיב ככה. קודם כל, תבקש בדיקות של תפקודי בלוטת המגן, תבקש הפניה לאנדוקרינולוג, תבדוק בדיקות של ויטמינים בדם, ותפנה לדיאטנית בקופת חולים שתבדוק את התזונה שלך, כי אם אין לך תאבון ויש לך לפעמים בחילות, יכול להיות שאתה לא מקבל מספיק חלבונים ולא מקבל מספיק קלוריות ומספיק שומנים. צריכים לאזן לך את הדיאטה, ויאזנו לך את הדיאטה אז אתה תרגיש יותר טוב. אין לי ספק שמשהו בתזונה שלך ירד כי... וגם צריכים לעשות בדיקות של ספיגת מזון, אולי אתה לא סופג, ולפעמים בגיל 70 פלוס יש ירידה בספיגה, ואנחנו חייבים לסיים ולהודות למאיר הפרץ, אייל פרנק, גיא רביב, אחיה כהן, אליעזר בן יהודה, סתיו קורנס ובני אלפרין שעושים איתי את התוכנית. אנחנו רוצים להפסקת חדשות, פרסומות, נחזור לכם מהעבר השני של התוכנית.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
שלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא עליכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, עורכים ומפיקים עירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אחיה כהן, האחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, האחראי על השידור ב-103 FM הוא סתיו קורנס, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו, כרגיל, למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ולמסרונים קצרים, לוואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
כן.
שלום, עם מי אני?
בני.
כן, בני.
שלום וברכה.
שלום, בן כמה אתה, בני?
טוב, זה לא שייך אליי, זה בשביל אשתי.
בת כמה אשתך?
72.
אוקיי.
אז אני...
בני, אתה מדבר עם דיבורית?
לא, לא, אין לי שום
דיבורית. אוקיי, בסדר.
לא, סגרתי הכל, דיבורית, אין שום דבר.
בסדר גמור, כי אני שומע אותך חזק ועם הד, בסדר.
טוב, יכול להיות, אני לא יודע.
לא, זה בסדר, בוא תשאל אותי, בני.
אז אני רוצה להגיד בקשר לאשתי, שכבר לפני 6 שנים, היה לה איזה חרדות, והיה לה גם פחד מרדיפה.
פרנויה, כן,
בדיוק. ואז היה התקף חזק מאוד אחרי פרשה איזושהי שאמרה לי מישהו וחשבה שירסו את הבית, ירסו את הזה. טוב, באופן כללי בעיה קשה. פסיכיאטר שבדק אותה.
רק תגיד לי, הפרנויה הייתה רק נגד מישהו מסוים או הייתה באופן כללי גם לגבי דברים אחרים?
מישהו מסוים, וגם באופן כללי, אבל מישהו מסוים.
בסדר, אוקיי.
ושירסו את הבית, את המשפחה, את החשבונות, הכל. טוב, אז פסיכיאטר שבדק אותם, ונתן לה אפקסול, 150 מיליגרם, long waiting, וציטרליקס וכל מיני דברים כאלו, שזה לא עזרו.
לא, זה לא, אבל זה לא טיפול, זה לא טיפול לפרנויה.
לא, אז הוא נתן לי גם לזיפרקסה.
אוה, בסדר, זאת, זה כבר טוב.
כן, הוא עבר לזיפרקסה אחרי תקופה קטרה, מקבלה שלה. 5 מיליגרם פעמיים ביום.
כן.
והכל היה בסדר, היא חזרה לעצמה, והתחילה לתפקד, וככה הלאה.
כן.
ביחד עם זה, הופיע רד, הופיע רד,
כן.
ורד בידיים, רד בשפתיים, סמטר, וגם בקושי בשינוי תנוחה, קושי בשרירים.
סוג של מה שנקרא פרקינסוניזם.
פרקינסוניזם, בדיוק. אז הוא שאלתי אותו ממה, הוא אומר שזה לא מהתרופה, זה יש משהו אורגני, ולחץ אורגני, צריך לחפש משהו אחר. מה שקרה ב-2023, היא פתאום קיבלה חום גבוה 39.9, ודלקת בדרכי השתן, וקצת בלבול, פחדתי שקרה משהו רפסית או משהו כזה, ואז הבאתי אותה לבית חולים, שם בדקו, ושתן היה בסדר, אבל היא קיבלה ציפורה, יום אחד. אז רצו לעשות לו דיקור
דיקור מותני, כן.
מותני, כן, לראות אם יש משהו במוח, אבל אמרתי שזה לא מתאים, זה לא משהו כזה. אז הם השתכנעו, ועשו לו סיטי מוח, והכל היה בסדר, רק לא היה משהו מיוחד, והיא אושפיזה. קבלה טיפול אמפירי לדלקת בדלקי השתן, זה עזר, חזרה לעצמה, אבל עזר, אי יציבו, זה כל זה, לא היה בסדר, בדק אותה גריאטר, בדק אותה נירולוג, אמרו שהם לא צריך לעשות דירות. השתחררה מבית חולים לבית חולים שיקומי, הייתה שם חודש, השתפר, אבל לא הכל. הלכתי לנירולוג, אחרי זה שהיא השתחררה, והוא בדק אותה, והוא לא יודע אם זה פרקינסון, או שזה מהתרופות.
מהזיפרקס, כן.
כן, מהזיפרקס. והוא המליץ לעשות פט-סיטי,
כן.
חומר רדיו
סיטי. כן, עם סוכר מסומן.
כן, זה אלפא דופה, זה משהו כזה.
כן.
והבדיקה הייתה תקינה, ולא היה פרקינסון, לא מצאו שם שהייתה פרקינסון, וזה מהתרופה זיפרקס.
כן.
או זיפרקס, גם אפקסול יכול לעשות.
כן.
גם היה והיפונטרמיה בתוך הזמן האשפוז. וכשחזרה הביתה, הפסיכיאטר אמר, בואי נפסיק את הזיפרקסה, ונחכה. כשהצקו את הזיפרקסה, אתה שומע?
שומע מצוין.
הפסיקו את הזיפרקסה, והיא חזרה בחזרה לתפקוד, כמו שהיה קודם.
כלומר,
מדוקד,
כן.
בסדר הסיפור, בלי חשק, בלי שום דבר.
כן.
טוב, אז הוא, נוירולוג, היה נגד זיפרקסה, והוא אמר שצריך לתת סלוקבל.
כן.
גאטר לא הסכים, היה חיבוקי דיון, בסוף הוא הסכים לתת סלוקבל, אבל הוא נתן מימון גבוה, לפי דעתי, 200 מיליגרם פעמיים ביום.
כן.
ומכדור הראשון, היא כמעט נפלה, היה קושי בדיבור, הצלחתי, לא נתתי לה... אז פסיכיאטר אמר שתחזור לזיפרקסה ושתיקח דקינט. אבל פה השאלה, נוירולוג אמר שדקינט פועל באותו כיוון כמו זיפרקסה, בזה משהו אנטי-חולנרגי במוח ומשהו כזה.
לא, דקינט הוא לא פועל כמו זיפרקסה. דיקנט, אנחנו נותנים אותו, דיקנט, ארטן, הם יש להם השפעות אנטי-חולינרגיות, אבל הם לא פועלות כמו זיפרקסה. דיקנט לא פועל נגד מחשבות פרנואידליות, זיפרקסה כן. בדיקנט פועל נגד רעד, זיפרקסה יכול לפעמים לגרום לרעד.
אז אני, נוירולוג אמר שהוא לא ממליץ דיקנט, הוא רוצה משהו אחר.
אוקיי, שייתן משהו אחר, מה הבעיה?
אז אני לא יודע אם זה לתת משהו אחר או שלדיקנט, לא יודע. היא מקבלת תרופות שהיא מקבלת סקרטיב, יש סרבונין.
סרבונין זה, כן, סרבונין היא... סרבונין זה לא כל כך דחוף כרגע, כן? מה עוד?
מקבלת כל הזמן, וגם עם ליטרה אספירין, אבל אני קראתי שסרבונין ביחד עם אספירין זה מדלל דם, אז לא כל כך...
תראה, סרבונין נותנים 120 מיליגרם פעמיים ביום, וזה עשוי מג'ינקובילובה, וג'ינקובילובה יכול קצת לדלל דם ביחד עם אספירין, השאלה כמה אספירין היא מקבלת.
100 מיליגרם.
100 מיליגרם אספירין, אז אם היא תקבל 100 מיליגרם אספירין עם סרבונין אחד, שום דבר לא יקרה, אבל הסרבונין לא דחוף עכשיו. עכשיו מה שדחוף זה לאזן אותה מבחינת הפרנויה.
הפרנויה, היא התחילה לקבל בקרה זיפרקסה.
ומרגישה יותר טוב.
כן, מצוין, היא מרגישה יותר טוב, אבל זה קושי בתנוחה.
אני הייתי נותן, מנסה את הארטן ורואה מה קורה, מתחיל עם הארטן ורואה מה קורה.
הארטן כמה מיליגרם הזה?
כדור אחד, מתחיל בכדור אחד כדי לראות את התגובה.
זה כמה מיליגרם זה?
אני לא זוכר בדיוק.
ארטן אחת ביום?
פעם אחת ביום.
זה לא נתנגש עם אטקסול, זיפרקסול?
לא, 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 לא. אני לא זוכר בדיוק ארטן, אני צריך לנסות להיזכר, אבל כי זו תרופה שאנחנו הרבה שנים לא משתמשים בה.
כן, ארטן זה היה בעבר.
זו תרופה, כן, זו תרופה שהייתה מאוד...
פופולרית.
פופולרית, כן. הרודנל הוא 2 מיליגרם וחמישה מיליגרם ומאותה משפעה, תראה, תן לה כדור אחד ותראה מה קורה.
טוב,
כן.
תודה רבה. בבקשה. תודה רבה, ותודה שיש לך ידע רחב מאוד, אני אומר שאתה ממש בסדר גמור עם ידע שלך בכל התחומים, כשאומרים אותך, לא רק על נוירולוגיה.
נכון, נכון.
גם על זה, שמעתי על האוזניים, על זה וזה. טוב.
כל טוב לך, כל טוב בני, כל טוב. רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת לפרסומת אחת בלבד, מיד חוזרים.
חדש ובלעדי במכבי, מעטפת שירותים ייחודית לגיל השלישי, מוקד טלפוני לבני 70 ומעלה, ניהול חשבון על ידי בן משפחה ומגוון פעילויות והרצאות מהבית. חפשו מכבי הגיל השלישי. מכבי, בריאות זה הכל.
כן, חזרנו, ומי איתנו על הקו?
שלום לך פרופסור, שלום. מדברת ריקי.
כן, ריקי, שלום לך.
אני קצת מתרגשת.
אין שום צורך, אין שום צורך.
מה את רוצה לדבר איתך? ברשותך, אני רוצה לדבר בקשר לאחי.
בן כמה הוא?
בן 60.
כן.
והבעיה שכרגע, בעצם הספציפית שהתקשרתי, זה INR גבוה, אבל אני רוצה לתת לך קצת רקע, איך הוא התחיל לקחת קומדין, ואיך הוא צריך לבדוק כל שבוע INR.
כן. רק נגיד למאזינים שיהיו בתמונה ש-INR זה אחד המדדים של קרישיות יתר או תת קרישיות, כשמקבלים כדורים מעקבי קרישה. כלומר, אני, מי שמקבל קומדין, שזה חומר שהוא נוגד קרישה מהדור היותר ישן, חייבים לבדוק פעם בכמה זמן את ה-INR שלו. אוקיי, בואי תשאלי אותי.
כן, הוא חולה אפילפסיה מגיל צעיר.
כן.
ונוטל הרבה שנים טריל ופריזולין.
כן.
טריל 1200 מיליגרם ליום. ופריזולין 500 מיליגרם ליום. זה כמות גדולה של כדורים.
פריזולין 250 כפול 2. כן.
פריזולין 250 כפול 2, וטריל 6 כפול 200.
200 כפול 6. CR או רגיל?
לא, רגיל. רגיל.
אוקיי.
Okay. עכשיו, הוא לוקח כבר הרבה שנים את הכדורים האלה. לפחות 20 שנה לא היה לו אירוע.
בודקים לו את הרמה של הטריל,
כן,
של הטריל בדם?
כל שנה הוא בודק, כן. כל שנה הוא בודק, וזה בגדר הנורמה.
בגדר התקין, אוקיי.
כן, עכשיו בנוסף למחלה הזאת, זה שרת בצבא, לא היה לו שום אירוע בצבא, וזה. חוץ מזה נוסף לו גם בעיה בלב, פרפור פרוזדורים.
כן.
ודליפה של מסתם מיטרלי. שבהתחלה לפני 10 שנים ניסו לתקן ולא הצליחו.
ניסו לתקן בניתוח?
בניתוח מהצד, לפרסקופ, איך קוראים לזה?
כן, כן.
כן. ולפני 3 שנים הוא עשה ניתוח לב פתוח.
כן.
והחליפו לו את המסתם המיטרלי למסתם מכני.
כן.
ואז הוא התחיל, וגם בגלל הפרפור פרוזדורים, נתנו לו לקחת קומדין.
כן.
כך היה, התחיל הסיפור עם ה-INR. עכשיו, הוא לא מצליח, פרופסור, לאזן את ה-INR.
למה הוא לא מצליח? הוא אוכל ירקות?
לא,
שהוא...
לא, שומר, לא אוכל ירוק, לא אוכל עם ויטמין K, שום דבר. יכול להיות שזה מתנגש עם הטריל או עם הפריזולין או עם שניהם ביחד?
לא, לא עד כמה שאני יודע. לא עד כמה שאני יודע.
לא אמור להתנגש.
לא. תראי, יש תרופות חדשות נגד קרישה, אבל מעדיפים כשיש מסתם מכני,
כן,
לתת בכל זאת את הקומדין, כן. כי רוב הניסיון שישנו לגבי המסתם המכני הוא עם קומדין.
זו אחת השאלות, פרופסור, כן. רציתי לשאול אותך, אם לפי דעתך הוא יכול היה לקחת פרדקסה או אליקוויז או דברים כאלה.
בדרך כלל אנחנו מעדיפים את האליקוויז 5 מיליגרם או יותר, אפילו תלוי פעמיים ביום, אבל זה צריך להתייעץ עם הרופא, עם הרופא המשתיל. יש להם ניסיון גדול בעניין, רופאים שהם המנתחים הקרדיולוגיים.
כן.
אבל מאחר ואין הרבה ניסיון עד כמה שאני יודע, ואולי ואני לא יודע מספיק בתחום הזה של אליקוויז בחולים שהשתילו להם מסתם לב מכני, אז מעדיפים לתת את הטיפול שיודעים, והוא בטוח יותר והוא מגן בתוך קומדין.
כן, זה אמרו לו גם אחר הניתוח, אבל זה קשה. זה קשה.
אז אם זה קשה, צריכים לשאול, יכול להיות שהיום, בשנה, שנתיים האחרונים, מצטבר יותר ידע על האליקוויז, על הפרדקסה, על כל התרופות החדשות, על הנוע.
ומה בקשר לכדורים שלו, הפרדקסה והאליקוויז, עם הטריל
והפרזולין? אני לא חושב שיש התנגדות, אבל זה צריכים לבדוק. בבית מרקחת יש להם מחשב, כי יש מיליוני אינטראקציות. לא נראה לי שהפרייזולין והטריל משנים לזהו, אבל אני לא בטוח. זה צריכים, בבית המרקחת, כן. יש להם מחשב שמכניסים, אם הוא מקבל את כל התרופות, כן. באותו בית מרקחת בקופת חולים, אם יש תרופה אחת שלא מתרימה לשנייה, קופץ להם במחשב הזערה.
כן.
ויש הזערות מדרגות שונות, מדרגות חומרה שונות. עד כמה שאני זוכר, אין התנגדות בין קומדין לבין פרייזולין וטגרטול או טריל.
כן, כן.
אז זהו, אבל אני חושב שכדאי לשאול את מנתחי הלב לגבי יש אפשרות להחליף את הקומדין בנועק, בתרופות החדשות שהן... החדשות, הן כבר
כן,
ישנות.
החדשות, כן,
הן כבר ישנות, אבל מהדור החדש לעומת הקומדין, בדיוק.
כן. השאלה אם צריך רופא מנתח או שקרדיולוג, נוירולוג, מה צריך?
למנתחים יש יותר ניסיון, כי המנתחים הם אלה שממליצים בדרך כלל להתחיל בקומדין.
הבנתי, אז זה מה שהמליצו לו אחרי הניתוח.
כן, זאת המלצה הרגילה.
כן. עכשיו, בזמן האחרון הוא פתאום קפץ לו ה-INR ל-4.8, ומאוד נבלנו.
זה הרבה מאוד, זה גבוה מאוד.
אז הוא הוריד מינון, והשבוע היה לו 3.8, שזה גם קצת גבוה.
זה גם גבוה.
גם גבוה, צריך...
אנחנו רוצים 2.5, 2.7.
בסביבות 3, כן, ככה, כן.
כן.
כן. אז בשביל זה אני בעצם צלצלתי לפני שבוע להתייעץ איתך, זאת אומרת צריך עוד להוריד, כן?
צריך עוד להוריד קצת, 3 זה גבוה, אבל הוא יכול לקחת יום אחד מינון טיפה יותר גבוה, יום אחד מינון טיפה יותר נמוך. עכשיו תראי, יש מכשיר, קודם כל תבררים הרופאים אם ניתן להחליף את הקומדין במשהו אחר.
כנראה שלא, כנראה
שלא. ואם לא, יש מכשיר ביתי לבדיקת... כן, אז שווה לקנות את זה.
הסוכן עצמו אומר שיש שתייה של 20%.
בסדר, 20% זה לא נורא.
זה אם יש לו 4, זה
הרי
4-8.
אבל אם יש לו 4, זה כבר גבוה.
לא, בוא נגיד אם יש לו 3. אז אם זה 20% סטייה, זה...
תראי, האפשרות האחרת היא ללכת לקופת חולים פעם בשבוע.
כן, כן, ולזכור את הבריד, כן, כן.
כן, זה בעיה.
כן, זה בעיה, בשביל זה אני מדברת בכלל על הקומדין, זה לא סימפטי.
נכון.
כן, כן. פרופסור, יש לי אליך שאלה מהותית.
כן.
הטיריל והפריזולין, כל כך הרבה שנים, בסביבות 30 שנה, לא עושה רע, לא צריך...
תראי, אנחנו משתמשים בתרופות האלה לפחות 50 שנה.
כן, תרופות ישנות.
כן, ויש איתם ניסיון. כן. ואני אומר, סוס מנצח, לא מחליפים.
כן.
אם יש לו, אם הוא מאוזן עם התרופה הזאת,
מאוזן,
להתחיל להעביר
אותו. מאוזן, תודה לאל, כן.
להתחיל להעביר אותו לתרופות החדשות, אני, אם הוא היה פציינט שלי, לא הייתי ממליץ.
לא,
אם זהו מאוזן, הוא מאוזן יפה. היום אף אחד לא היה מתחיל עם הטיפול הזה. היום פרייזלין אנחנו כמעט ולא מתחילים איתו. לא, לא, כן,
כן, כן, אבל וזה... לא, לא השילוב הזה טוב. יותר מ-20 שנה...
נו, אז זהו.
שום דבר. זהו, כן. אבל מה כן, פרופסור? שעה וחצי, שעתיים אחרי שהוא בולע את הכדורים, הוא מקבל מין סחרחורת וכאבי ראש והרפול כזה. זה כן.
אוקיי, תראי, הפרייזולין מאוד מרדים דרך אגב, הרבה אנשים, כשאנחנו נותנים לאנשים מבוגרים פרייזולין,
זה ברביטול, פרייזולין זה...
כן, אנחנו מתחילים איתם בשמינית כדור.
הוא לוקח 2.
כן, בדיוק, יש חולים עם ממרד ראשוני, שאנחנו נותנים להם גם 3 כדורים ביום.
אהה,
אז זהו. אוקיי.
טוב, אני רציתי, אם אפשר עוד רק שאלה קטנה.
בבקשה, ריקי.
הוא עושה טיפול בלייזר נגד פטריות באצבעות הרגליים.
שום בעיה.
שום בעיה. חיסונים, שלווקת, חוגרת, דלקת ריאות, מותר לו?
שום בעיה.
שום בעיה. וגם עם הכדורים האלה אתה ממליץ להישאר איתם. אפילו שמושים קצת בעיות כאבות.
אני אומר, סוס מנצח, לא מחליפים.
לא מחליפים.
כי אז צריכים לאזן אותו מחדש.
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
אז צריכים, אם אנחנו מחליפים את הכדורים, אז יכול מאוד להיות שהוא יצא מאיזון.
אה, כן, אז שמושים את הכדור הנכון, בטח.
לא, הכדור הנכון זה לא הבעיה, איך להוריד את הכדורים האלה ולהעלות את הכדורים האחרים, ובתקופה הזאת.
כן, בעיה מאוד
מסוימת. לכן. אוקיי.
אני מאוד מודה לך, פרופסור.
כל טוב.
שבת שלום, ותודה רבה.
שבת שלום וברך.
תודה רבה.
זהו רבותיי, מי שרוצה לעלות לשידור, מספרי הטלפון שלנו 0552-103-103, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. כן, חזרנו, ואני רק רוצה להגיד לכם משהו. יש לנו הרבה מאוד מאזינים, שמאזינים מעל גיל 70, כפי שאתם שומעים. ומכבי פתחו שירות חדש, והייתי רוצה להזמין לכמה מילים את דוקטור זוריאן רדומיסלסקי. נכון? שהוא מנהל גריאטרי הארצי של מכבי. שלום לך דוקטור.
שלום לכולם, שלום.
שלום. רציתי לשמוע על השירות החדש שלכם, מכבי לגיל השלישי. אני חושב זה רעיון נהדר, לתת שירותים ספציפיים לגיל השלישי. בוא תגיד לי, איזה מעטפת אתם נותנים בתוכנית הזאת?
השירות החדש זה אחת מהשירותים שאנחנו פיתחנו בשנים האחרונות. ולא, אנחנו לא מתמקדים בשירות החדש. יש לנו בסיס מאוד רחב להנגשת השירותים לאוכלוסייה בגיל השלישי, גם בביתם, גם במרפאות. למשל, לדוגמה, אנחנו בעשר שנים האחרונות פיתחנו מ-18 מרפאות גריאטריות, גדלנו ל-71 מרפאות.
וואו, כל הכבוד.
כן, אנחנו גם מנסים להביא את הרפואה הגריאטרית ורפואה לביתם של המטופלים, ובזכות זה אנחנו פיתחנו שירותים של שיקום בית, ש... שהם יחידות לטיפולי בית, שזה רפואת משפחה בבית המטופל, בבית המטופל, איפוז בית ועוד כל מיני שירותים בבית, גם ביקורי בית של גריאטרים ופסיכיאטרים למרותקי בית. אבל אני רוצה להתמקד על שירות החדש, בהחלט זה חדשני, במוביל בארץ לפי דעתי, אנחנו פתחנו מוקד 70 פלוס, שכל מבוטח מכבי שמתקשר, לא צריך לזכור אפילו מספר טלפון, הוא מתקשר לטלפון של מכבי לכוכבית 3555, ונתח לפי המספר תעודת זהות, מנתח את המטופל אם הוא מעל גיל 70, לצוות מיומן לתת את השירות למבוטחים שלנו מעל גיל 70.
כלומר, באופן אוטומטי, אם הוא עבר גיל 70, מנתבים אותו לאנשים שהם ל-70 פלוס.
נכון, שהם עברו הכשרה, והם יודעים איך לשחק, הם יודעים איך לזהות בעיות של אותם מטופלים, ויכולים לעזור כמובן.
ואיך ניתן לקבל, איזה שירותים ניתן לקבל דרך השירות?
יפה, שאלה מאוד יפה. קודם כל, עוזרים זימון תורים, עוזרים להעתיק או לקבל תשובה לגבי התחייבויות, מסתכלים אם יש ביזר אורתופדי, אז מסתכלים במיצוי זכויות של מכבי, למי מגיע ואיך להעתיק ואיך להביא את הביזר אורתופדי, מותם אישית לאותו בן אדם. גם אנחנו במוקד נותנים סיוע לתרופות ולשאלות רפואיות, גם יש לנו מוקד מיוחד, אנשים מיוחדים שמטפלים במטפל העיקרי, שזה אנשים שמורשי חשבון דיגיטלי, שעוזרים לבני משפחה שלהם לטפל בקביעת התורים ובכל השאלות הרפואיות.
תדע, אבל זה מאוד חשוב, משום שהרבה אנשים מגיל 70, אחרי גיל 70, לא כל כך מסתדרים עם המערכות הממוחשבות. אז אם אתה יכול למצוא, אתה מקבל מענה אנושי שעוזר לך ועושה לך את כל פותר לך את כל הבעיות מהעבר השני של הקו, נכון. זו הקלה מאוד מאוד גדולה לאנשים בגיל הזה.
נכון, כן. יותר מזה, המוקד גם עוזר, למשל, עמותות כמו למענם או למשקפיים ורודות, זה לניצולי שואה, אז גם לעמותות אנחנו עוזרים למצוא רופא ספציפי או להתאים את התור. אבל אני רציתי להתמקד על חלק השלישי של המוקד,
כן.
זה זמן הזהב. אנחנו עשינו הסכם עם חברה למבטחי מכבי על יצירה של מועדון חברתי וירטואלי. החברה מתברת בתא מכבי כמובן, ומתברים את הטלוויזיה הפשוטה לאינטרנט, נותנים שלט עם המיקרופון והמצלמה, ומיישמים בעצם שלושה רבדים של לשבור את הבדידות של אנשים שלא מסוגלים לצאת מהבית. הרובד אחד זה רובד משפחתי, שהבן אדם יכול ליצור קשר עם המשפחה. הרובד השני זה רובד הפסיכוסוציאלי, שהוא יכול ליצור חברות אינטרסים, התעניינות סביבו. למשל, חברה של המשחק ברידג' או עידות מסוימות. והרובד השלישי זה אימונים מוקלטים או בחי לקבוצות מניעת נפילות, לקבוצות מניעת הדרדרות קוגניטיבית, ויצירת אפילו לוס יומי של אותם אנשים, זה כבר עוזר לשמור על המצב הקוגניטיבי ומצב הרוח של אותם אנשים.
לא, זה אין ספק, כי אחת הבעיות הגדולות ביותר של חלק גדול מהאנשים אחרי גיל 70 או בגיל השלישי היא באמת הבדידות והחשש מדמנציה, ואם יש להם תעסוקה ואם יש להם גם כל מיני תוכנות או פעילויות כאלה, זה ודאי מונע. מה לגבי מניעת נפילות?
גם לגבי מניעת נפילות אנחנו מאוד פרואקטיביים. ידוע תכנית הגדולה של ארצות הברית, Leave State Money, שהייתה מתנהלת במשך העשור האחרון, ויש הוכחות חד משמעיות שהתערבות המוקדמת למניעת הנפילות גורמת גם למניעת הדרדרות התפקודית וקוגניטיבית, וגם חוסך כסף למערכת. ואז אנחנו הקמנו, וכבר שנה שנייה שאנחנו מיישמים, התכנית פרואקטיבית שאנחנו שולחים בצורה דיגיטלית לאוכלוסייה בני 70-75, זו אוכלוסייה שפחות נפשלת לידי אחות בקופת חולים, אומדן נפילות, ואז אנחנו שולחים פרואקטיבי את האומדן נפילות, מי שעונה, המערכת כבר מרבדת אותם לפי ההיגיון קליני, אם מטופל לוקח ריבוי תרופות, או שייך לרשם יתר לחץ דם, סובל יתר לחץ דם, ויש לו סיכון בינוני, אז מערכת מזמינה אותו לביקור את הלקוח. אם הוא לא שייך לשני מרשמים האלו, לפיזיותרפיסט, אם בן אדם עם סיכון גבוה, כמובן שמערכת מזמינה את המטופל לרופא, ולרופא אנחנו נתנו כלי סמארטסט, זה ביקור מיוחד שנקרא ביקור גיל הזהב, שהוא מתייחס גם למצב קוגניטיבי, גם למצב תפקודי, גם לסיכון לנפילות, גם מעבדה, גם רוויזיה של תרופות, וזה בעצם מסכם את המטופל. אנחנו נתנו לרופא משפחה כלי ממוחשב, חכם, שרופא משפחה עושה מיני הערכה גריאטרית.
טוב, אני חושב זאת חבילה מאוד מאוד חיובית, ובעיקר גם אם מורידים את כמות התרופות ומונעים נפילות ומונעים דמנציה ומערכים לאנשים נגד הבדידות, זוהי תוכנית יפה, ואני מקווה שאנשים אחרים ילכו בעקבותיכם. תודה רבה לדוקטור זוריאן רודמוסלסקי, תקן אותי בשם, נכון?
רודמוסלסקי.
כן, שהוא מנהל גריאטרי הארצי של מכבי. תודה רבה. תודה. כן. מי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
כן, שמי רחל.
כן, רחל.
אני אחרי 80.
כן.
ורציתי לשאול שרופאים, שני דברים שיש לי בעיה, ואף אחד לא מוצא איך לפתור לי את זה. הרגליים שלי בזמן האחרון מתנפחות לי, שולחים אותי לביזיותרפיה, להרים רגליים, אבל לא עובר כלום, וזה משגע לי את השכל.
רגע אחד, זה בשכל או ברגליים?
מהברך ועד הרגל.
אוקיי. לא, את אמרתי שזה משגע לך את השכל.
כי כל הזמן אני רואה איך הרגליים מתנפחות, ואף אחד לא מצליח לפתור לי את זה.
כן. את יודעת, לפעמים בגיל 80 יש בעיות שקשה לפתור, אבל תכף אנחנו נדבר על זה. מה עוד? מה הבעיה השנייה?
אף אחד לא מצליח לי לייצב לי את הסכרת. אני כל הזמן על 145-150, אני לוקחת זריקות, אני לוקחת כדורים, אני לוקחת מה שאני יכולה לעשות, וזה נשאר אותו הדבר.
כמה את שוקלת, רחל?
70, 75.
ומה הגובה שלך?
160 בערך.
את יודעת שיש לך עודף משקל, ועם עודף משקל קצת קשה לאזן לפעמים סכרת, וזה גם אומר שאת אוכלת קצת יותר מדי. עכשיו, חלק גדול מהעניין של איזון סכרת הוא הדיאטה והתזונה, ואחת הבעיות...
אני לא שמנה, אני לא חושבת שאני
לא, את לא שמנה, אבל יש לך קצת עודף משקל.
168, אם נדייק.
168 זה כבר משהו אחר, אמרת לי 160.
אז זהו, אני כבר
מעגלת,
כבר אני לא יודעת מה לעשות.
כן. תקשיבי, חלק גדול מעניין, בוא נתחיל מרגליים מתנפחות.
כן.
רגליים מתנפחות, אני מניח ששלחו אותך לבדיקת זרימת דם ברגליים.
נכון.
נכון.
אחר כך לביזיותרפיה.
כן.
זה לא עוזר לי כלום.
כן. עכשיו, נתנו לך, בדקו אותך, גם בדקו לך את הלב, לראות שיש ספיקת לב?
לא, לראות. עשיתי את כל הבדיקות, והכל בסדר תקין. עכשיו אני צריכה לעשות בדיקת ריאות. מה זה שייך ריאות? לזה אני לא מבינה.
כי לפעמים יש בעיה של הלב והריאות שקשורות אחת בשנייה. הלב וריאות זאת מערכת אחת, ואם יש קצת אי ספיקת לב, אז לפעמים יש בצקות ברגליים. אבל השאלה, את הולכת הרבה, את מסתובבת, או שאת יושבת רוב היום?
אני נמצאת בקאנטרי, ואני הולכת הרבה, כן. אני עושה שיעורים, אני עושה הליכה במים,
לא הליכה במים, הליכה לא במים. את יוצאת, את עושה הליכה בחוץ ביום?
לא, כמעט ולא.
אז ההליכה במים היא פחות, היא טובה מאוד, היא מאוד חשובה, אבל חשוב ללכת לפחות חצי שעה, 45 דקות, ברגל כל יום, או כל, לפחות חמש פעמים בשבוע.
אני לא עושה את זה.
אז זה דבר שיכול לעזור לך, כי הוא מזרים את הדם ברגליים, הוא מקווץ את השרירים ברגליים ודוחף את הדם.
אבל אני לא אמר לי, אבל הרופא לא אומר.
לצורך זה התכנסנו, כמו שאומרים. אז תנסי לעשות צעידה. עכשיו, אם את לא רגילה, תתחילי ב-20 דקות ביום.
אין לי בעיה ללכת, אם זה יגרום לי לטובה.
זה יגרום לך לטובה גם ללב, גם לריאות, גם לבטן, גם לעיכול, גם לעצירות וגם לרגליים.
אז הלכת אז... במים, לא ש... זה לא כל כך?
כמה זמן את הולכת במים?
שעתיים, שעתיים, אני יכולה להישאר שם מפיק שעות. שעתיים וחצי, אני הרבה, זה כיף.
זה לא כמו...
3 פעמים בשבוע, 4 פעמים בשבוע.
תראי, אם את הולכת 3 פעמים בשבוע, אז לפחות עוד 4 פעמים בשבוע, תלכי ברגל. ותלכי ברגל לפחות 40 דקות. וזה מפמפם את הדם ברגליים, זה דבר שיכול לעזור. דבר נוסף שאפשר לעשות, כן... וזה חשוב מאוד, יש תרגילים של לעמוד על קצות אצבעות ועל העקבים, על קצות אצבעות ועל העקבים, שהם גם כן מזרימים את הדם.
אני עושה בהתאמלות, כן, אני עושה גם
בהתאמלות. אוקיי, ובאמת הדבר הכי חשוב זה לראות אם זאת בצקת או נפיחות, וזה רופא צריך לבדוק וללחוץ ולראות, כי אם זאת בצקת...
לחץ,
לא.
ולא דיבר כלום.
לא דיבר, אני...
אין מה לעשות.
תראי, אם זה... אם זה בצקת, בגלל נוזלים, אפשר לפעמים לקבל כדורים להורדת נוזלים. אם זאת נפיחות בגלל לימפה, אז לא תמיד אפשר לעזור, אלא רק עם לימפה פרס, עם מכשיר שלוחץ על, עם גרביים כאלה שלוחצות על הרגליים.
הבנתי.
אז זה תלוי במה, איזה סוג של בצק, של נפיחות ברגליים
זאת. אז הוא לחץ לי והכל, אבל לא אמר לי מה התוצאות של זה.
לא, אז אני לא יודע מה הוא מצא.
כן, לא, הוא בדק, הוא אומר, זה כואב לך,
כשהוא
לחץ לי, כן, כאב לי.
כשהוא לחץ לך, מהאצבע שלו נוצר כמו בקע, כמו חור?
קצת, כן, קצת, וגם כאב לי, גם כאב.
אבל חשוב היה, אם כשלוחצים חזק על הרגל עם אצבע, אם אחרי כמה זמן נוצר שקע, או לא נוצר שקע.
לא ראיתי, האמת שלא ראיתי, אבל...
לא. אז אבל צריך לראות...
הוא צריך להגיד לי. לא, הוא צריך להגיד לי.
אבל אני לא...
מסתכלים
אני...
על השעון, 10 דקות, לא יכול יותר לא, זהו.
תקשיבי, את...
נגמר.
את ברת מזל, רחל. את יודעת למה את ברת מזל? כי בדרך כלל זה 7 דקות ולא 10 דקות. כי הרופא, לא, זה הזמן שמוקצה פחות או יותר.
אמר לי 10 דקות מותר לו, נו, בסדר.
נכון, אז יש לו זמן אקסטרה. כן. תראי, יש מצבים ש... בואי נגיד ככה, יש מצבים ש...
מה אני צריכה לעשות, תגידי?
מה שאת צריכה לעשות זה ללכת ברגל. ללכת ברגל, ואם את הולכת, וכשאת בבית במנוחה מול הטלוויזיה, להיות עם הרגליים למעלה, ואת זה אמרו לך.
זה אני עושה, כן.
כן, אבל ללכת ברגל זה מפמפם את הדם. עכשיו, אם זה בצקת של כל הרגל בגלל לימפה, אז קשה מאוד לטפל בזה, ואי אפשר לטפל בזה. ואם יש עודף משקל, כדאי לרדת במשקל. ואם זה לימפה, ואם זה לימפה, אז יש גרביים מיוחדות שאפשר לשים אותם עם מכשיר שלוחץ על הרגליים ומנקז, דוחף את כל הנפיחות למעלה. ואם זה בגלל אי ספיקת לב, אז צריכים לתת לך כדורים להורדת נוזלים. אז צריך לראות במה מדובר, וזה אני לא יכול לדעת, כי אני לא
אז
יכול...
אז אני אנסה מה שאתה אומר, אני אנסה ללכת ברגל.
כן?
אני אנסה לעשות, אני אוריד במשקל, אין לי בעיה להוריד במשקל.
תורידי במשקל, אם את תורידי במשקל, אם את תורידי 6-7 קילוגרם במשקל...
אין לי בעיה, אין לי
אז
בעיה.
אז גם הסכרת שלך תהיה יותר מאוזנת, וכמובן אז... לבקש מדיאטנית, דיאטה, של, 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 שתקפידי עליה, כי מה קורה? את בבית בכל היום, את מספיק שאת לוקחת חצי פרוסת לחם, או את רעבה.
אני כמעט לא אוכלת לחם בכלל.
אז מה את אוכלת?
אני אוכלת שטויות, כל מיני שטויות, בקנטי,
זה הנה.
מכבד וזה מכבד וזה נותן.
זאת הסיבה לכך שהסוכר מ-45, משטויות.
וואי.
שטויות משמינות. בורקס קטן 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 זה כבר מעלה את הסוכר. סוכריה אחת קטנה מעלה את הסוכר. גם אוכל, גם לחם בלי סוכר מעלה את הסוכר, כי יש בו קצת סוכר. גם לחם קל. את מבינה? אין, כמעט כל הדברים הם עם סוכר, חטיפים. את אוכלת איזה חטיף, אני לא אגיד את השמות שלהם, יש בהם סוכר, זה מעלה לך לסוכר.
כן, כן, אני אוכלת, אין ברירה, אתה נמצא בין קבוצה, מכבדים אותך פה, מכבדים שם, אז אני עושה את זה.
נו,
אז אולי אני אפסיק את זה.
אז תפסיקי את זה, ואז תראי שהסוכר ירד, אין חוכמות.
אז זה בסדר, לקבל סוכר, והרגליים אני אנסה ללכת ברגל.
בדיוק. אוקיי.
אבל לא יכול להיות שיתנפחו לי, כי לפעמים הראו אנשים רגליים בום, מה זה נפוחות. זה מה שמפחיד אותי, שאני אהיה כזאת.
אז את עוד לא כזאת, אם את תלכי זה יהיה יותר טוב, והכי הרבה צריכים לבדוק אם זה לא, אם זה לא, אם, אם מכשיר שנקרא לימפה פרס, עם גרביים מיוחדות מפלסטיק, עם מכשיר שלוחץ עליהם מלמטה עד למעלה, ודוחף את כל הנוזלים למעלה. אבל זה צריכים לראות באיזה סוג של נפיחות מדובר. בסדר, רחל?
אז אני אשאל אותו עוד הפעם, תודה רבה לך.
כל טוב
תודה.
לך, הרבה בריאות, הרבה בריאות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שומעים אותי? אני פשוט באמצע הליכה.
שומעים אותך מצוין, ואתה יכול להמשיך ללכת, רק תגיד לי את שמך ואת גילך.
קוראים לי עידו, בן 35.
כן.
אוקיי, אז יש לי כמה עניינים, מה שנספיק תגיד לי. דבר ראשון... אני לקראת ניתוח של העברת עצב אולנרי.
כן.
במרפק.
בגלל כאבים חזקים והגבלה בתנועה?
לחץ, אתה יודע. נימולים, לחץ.
כן, אוקיי.
אני סובל מזה כבר מלא זמן, כמה שנים טובות. והקטע בנושא הזה שיש מומחים של כף יד, חלק אומרים לא לעשות העברה קדמית, חלק אומרים כן לעשות. השאלה מה... זה
האובייקטיבית
שלך, ממה שאתה מכיר בתחום.
מה שאני מכיר בתחום, תראי, הרופאים של כף יד הם רופאים של מרפק. אני מציע לך לבחור את הרופא ולתת לו לעשות מה שהוא חושב. משום שאני לא...
לא יצא לך לשמוע על מקרים?
יצא לי הרבה מאוד לשמוע על מקרים של ניתוחים של העברת עצב.
מתחת
כן, כן,
לשריר, אגב, חשוב להגיד, מתחת לשריר.
תמיד זה מתחת לשריר, לא שמים את העצב בעל השריר בדרך כלל.
יש אפשרות מתחת לאור.
לא, אז זה פחות טוב עד כמה שאני יודע. אז כן, אני אציע לך...
זה מה שרוצים לעשות לי, מתחת לשריר.
מתחת לשריר זאת הדרך היותר בטוחה, והיא פחות רגישה, כי אם זה מתחת לאור, העצב יותר חשוף לרגישות, גם תלוי עד כמה שריר גדול, כל זה דברים טכניים. אז לכן אני אומר, תבחר את הרופא הטוב שהוא יעשה לך את הניתוח, ותן לו לעשות בשיטה שהוא חושב ובגישה שהוא חושב. זה מה שאני מציע.
אתה ממש יודע, זה, אני מהבחינה שלי, כאילו לשמוע העברת עצב, לשמוע אני מדע בדיוני.
לא, זה לא מדע בניוני, אין עם זה שום בעיה, עושים את זה הרבה, ועושים את זה מנתחי כף יד ומרפק, כף יד הולך עם מרפק, וזהו. תבחר רופא טוב, ותעשה את זה אצלו.
אז הרגעת אותי בנושא הזה?
כן, כן.
אם אפשר עוד עניין קצר?
בבקשה, עידו.
כן, אז אני שוחה הרבה בים, כבר איזה המון שנים, גם בחורף.
כן.
תמיד כשאתה נכנס בחורף, אז קר, כמה דקות, אבל הגוף מתרגל, אתה יודע, אחרי כמה, 3-4 דקות.
כן.
בפעמים האחרונות שניסיתי להיכנס למים, לא הצלחתי להתרגל לקור. פשוט לא הצלחתי, יצאתי, ואחרי זה כמה ימים, במשך, לא יודע, כמעט שבוע, היה לי ממש קר בקצות האצבעות, ברגליים. כאילו נשאר לי קור במשך כמה ימים. אף פעם לא היה לי דבר כזה. ממה זה
יכול להתרגל? קודם כל יכול להיות שהמים היו הרבה יותר קרים, כי בימים האחרונים הטמפרטורה בארץ הייתה מאוד מאוד קרה.
אני אחד שגם עושה, אתה יודע, קרח, איך זה נקרא, בריכות קרח?
לא, אבל בריכות קרח אתה עושה אותם לשלוש דקות, אתה לא נכנס למים ומתחיל לשחות. משום שאתה נכנס לשלוש דקות ואתה יוצא החוצה, אחר כך הגוף מתחמם תוך כמה דקות. אבל כשאתה נכנס למים קרים ומתחיל לשחות, אתה שוחה לפחות חצי שעה. נכון? לפחות.
לא,
20
דקות, רבע שעה.
20 דקות,
שאני,
אוקיי.
עד שאני מתעייף.
כן, עכשיו, דבר אחד שאני רוצה להגיד לך, שעשית טוב שיצאת מיד שהרגשת קור, ולא נשארת בחזרה.
כן, הגוף פשוט לא יכול לעמוד בזה, ישר הייתי חייב
לתת. מאוד, טוב מאוד. אז אני מציע לך להקשיב לגוף ולא להקשיב לרופא. וסימן שמנגנון הקור שלך הוא רגיש יותר ממה שהיה, וגם בימים בשבועות האחרונים, ובעיקר בשבוע, שבועיים האחרונים, הטמפרטורה בארץ הייתה מאוד קרה, והטמפרטורה של הים הייתה יותר קרה. אין חוכמות.
אני עושה את זה כמה שנים, אתה יודע, תמיד יש ימים קרים.
כן, אבל כמה שנים היית בן 30, היום אתה בן 35.
הייתי צעיר, זה נכון.
כן, אז המנגנונים פועלים אחרת.
זה לא יכול להיות שקשור לכלי דם, סכרת, כל מיני
דברים. לא, 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 אז אתה יכול לבדוק, אין לך סכרת, אני מניח, אבל אם זה...
יש לי 100, זה כבר 100.
וכמה המוגלובין 1 AC?
פחות, ממה שכאילו בטווח הטוב.
אז זה בסדר, סוכר 100 זה לא בעיה. זה לא בעיה, מה שחשוב יותר זה המוגלובין A1C, A1C. אז תקשיב לגוף ולא להקשיב לרופא, ותדע שאתה גם בעוד 5 שנים תצטרך אולי משקפיים, אתה יודע את זה, נכון?
אני כבר קיתי ניתוח לייזר, אז אני מסודר בקטע הזה.
אוקיי.
אבל יש דברים אחרים שיכולים לקרות, קטרקט וכאלה, מה ששמעתי בתוכנית.
לא, 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 עזוב, קטרקט, אתה, בוא נדבר על קטרקט בעוד, אתה בן 35, בעוד 30 שנה, 30-40 שנה. עד אז אנחנו יכולים לחכות שנינו לקטרקט שלך.
כן, צודק. יש זמן לעוד משהו קטן?
כן, ודאי, ודאי, שוט.
אוקיי, כשאני שוכב בצד שמאל, על צד שמאל, כאילו איך שלב, אני ממש מרגיש שהוא מנס, כאילו לוחץ ממש ממש חזק, כאילו דופק ממש חזק. גם משהו שלא היה לי אף פעם. התחיל ממש בחודש האחרון, ולא יודע פשוט מה, זה אפילו מפריע לי לישון, כאילו זה מהיר אותי מתוך שינה לפעמים.
אז קודם כל, יש הרבה אנשים ששוכבים על צד שמאל מרגישים פחות נוח, ויש הרבה אנשים ששוכבים רק על צד שמאל, או רק על צד ימין, או מחליפים צד מצד לצד. עוד פעם, מה שאני אגיד לך, תקשיב לגוף. אם לא נוח לך לשכב על צד שמאל, זה לא מזיק ללב, בוא נגיד כך. הבעיה לא מזיקה ללב.
זה דופק מאוד מאוד חזק.
כן, עכשיו אתה גם הכנסת לעצמך על הראש שזה דופק חזק, אז עכשיו ברגע שאתה נשכב על הלב, זה כבר מתחיל, על הצד שמאל, זה כבר מתחיל לדפוק חזק. יש פה גם את הסוגסטיה ואת החלק הפסיכולוגי. כי אם אתה בלילה, אתה בלילה מסתובב מצד לצד?
משתדל שלא, אם משהו לא מפריע לי, אז אני לא מתעורר.
אבל לפעמים אתה מתעורר ומוצא את עצמך על צד שמאל?
כן, כן.
קורה, ושום דבר לא קרה קודם, לא היה דופק מהיר, אז יכול להיות שעצם העובדה שאתה שוכב על צד שמאל, היא זו שכבר מכניסה אותך למתח ולחרדה, כי זה קרה לך פעם אחת. אתה מבין?
אין בה, הרגעת אותי.
לא להתרגש מזה. אוקיי, עידו.
תודה.
כל טוב. כן, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
כן, שלום וברכה.
שלום.
מנחמה, ואני רוצה לשאול על הבת שלי רות.
כי בת כמה הילדה?
לא ילדה, ממש לא. רותי כבר בת 45.
כן, הפירוטה, כן.
ואני אמא שלה גם היום. והיא במשך חודשיים האחרונים סובלת מכאבי ראש מאוד 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 חזקים וכל הזמן. עכשיו אני חייבת לציין פרט שהוא הכי מטריד פה. לפני 20 שנה, כשהיא הייתה בת 25, היה לה לימפומה בגזע המוח. והייתה שנה מטופלת ו... ברוך השם יצא מזה לגמרי ולא נשארו שום עקבות. ועכשיו פתאום יש כאבי ראש חזקים, היא עשתה סיטי והסיטי היה נקי.
סיטי עם חומר ניגוד?
כן, גם וגם, שניים, ושניהם יצאו נקיים.
כן.
ונתנו לה, בבית חולים כשהיא עשתה את הסיטי, נתנו לה אלטרולט.
אלטרולט, כן.
שתי שאלות יש לי, אחד שם בהתוויה של האלטרולט כתוש הזה בשביל...
דיכאון. כן, אז בואי נסביר לך.
רגע, קודם כל, כן. אני יכולה להוסיף עוד משהו? היא כן, לקחה כן. בכל אופן כדור אחד, וגם הוא לא כל כך השפיע, וגם...
לא, כדור לא משפיע, זה מתחיל להשפיע אחרי חודש.
אז מה עושים עכשיו?
קודם כל, תראי, קודם כל, עשו לה סיטי עם חומר ניגוד, אז סביר להניח שהכל בסדר. האם היא בסטרס מיוחד בחודשיים האחרונים?
לא, אני שאלתי.
כאבי ראש יכולים להיות מהרבה דברים, יכולים להיות מבעיות של ראייה, יכולים להיות מבעיות של מחשב, אם אתה יושב הרבה שעות ליד מחשב בתנוחה לא טובה, יכולים להיות מהצוואר, גיל...
אבל כאבי ראש חזקים,
ארוכים, וכל הזמן, הם שללו שם מיגרנה. זה לא כאילו אופי...
לא, זה לא מיגרנה, זה כאב ראש של לחץ, זה כאב ראש יותר של טנשן. עכשיו, אלטרול זה כדור ישן נגד דיכאון, שלא משתמשים בו היום בדיכאון, משתמשים בו היום ככדור נגד כאבים, כי הוא מרגיע טיפה את המערכת ומעלה סרוטונין. אז אני לא חושב שאת צריכה לדאוג, אבל הוא מתחיל להשפיע רק אחרי 3 שבועות או 4 שבועות. אז שתנסה את זה ותהיה רגועה.
עכשיו, לא צריך לקחת, לא
לעשות
MRI בשביל לשלול דברים?
זה צריך להיות עוד פעם... את זה הנוירולוג יחליט. לפעמים עשיתי מספיק, ולפעמים אם לא, כאב ראש שמתאים, אם הוא כאב ראש שמתאים למתח, מה שנקרא tension headache, שיכול להיות גם מתח שרירי וגם מהצוואר, לא מצדיק לעשות MRI. אנחנו חייבים לסיים, כי את שומעת את האות ברקע.
עכשיו, שיכולה לקחת?
מה?
כדור
אגם ידי
שיכול לעזור
לה,
חוץ מהמשככים הרגילים?
אופטלגין הכי טוב.
אפשר שניים לבד? שניים?
אפשר, תנסה אחד קודם.
אוקיי, רבותיי.
אוקיי, רבותיי, סיימנו להיום, סיימנו, ואני רוצה להודות למאירה פרץ ואייל פרנק שעושים את התוכנית, לאחיה כהן על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה על הלייב, לסתיו קורנס על השידור ב-103FM ולבני אלפרין ב-104.5FM. אחרינו רבקה למיכאלי בתוכנית באה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו, ובצפון ברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. שבת טובה, שבת שקטה, ושהחטופים יחזרו במהרה, אמן.